אינדיאנה ג'ונס והציור המסתורי. כתבתו של ברט סוקול, ניו יורק טיימס. הקריינית, יפעת ניב ברק. הוקלט על ידי הספרייה המרכזית לעברים ולבעלי לקויות קריאה. עריכה הטכנית, אלעד לוין. זה נראה כמו סיפור טוב מכדי להיות אמיתי, וכמה דמויות בעולם האומנות סבורות שהוא אכן כזה. בחודש שעבר נחשפו 25 ציורים של ז'אן מישל בסקיה במוזיאון אורלנדו לאומנות בפני כמה אלפי אחמים. על פי הודעת המוזיאון, כל הציורים נוצרו בסוף 1982, בזמן שבסקיה, שהיה אז בן 22, גר ועבד בסטודיו שמתחת לביתו של סוחר האומנות לארי גגוזיאן בווניס שבקליפורניה, והכין עבודות חדשות להצגה בגלריה שלו בלוס אנג'לס. לדברי מנכ״ל מוזיאון אורלנדו, אירון דה גרופט, העבודות הססגוניות, שכבות של מדיה מעורבת על לוחות קרטון ממוחזר בגודל 65 סמר, ובהן אחד מהכתרים האיקונים של האומן, וגם ראש חסר גוף בגובה של כמטר וחצי, נמכרו על ידי בסקיה ישירות לתסריטאי הטלוויזיה טד ממפורד. המחיר? $5,000 במזומן. סכום השקול לכ-$14,000 של היום, ששולמו ללא ידיעתו של גגוזיאן. 25 היצירות נעלמו אז, כך לדברי המוזיאון, למשך 3 עשורים, וצצו מחדש רק ב-2012, לאחר שממפורד הפסיק לשלם בעבור יחידת היחסון שלו בלוס אנג'לס, ותחולתה, העבודות היו חבויות בין מזכרות בייסבול וחומרים נשכחים מימיו בתעשיית הטלוויזיה, נמכרה במחירה פומבית. צייד האוצרות ויליאם פורס ואיש המימון שלו לי מנג'ין, המחפשים פריטים שתויגו בשגגה במחירות פומביות קטנות, ראו צילומים של העבודות הצבעוניות ומיירו לחטוף אותן תמורת כ-$15,000. מנג'ין הציג קבלות על הרכישה וסיפר על הריגוש שבצייד. זה מעין פיתוי חזק שנכנס לך לדם, הוא אמר, והשווה זאת לאינדיאנה ג'ונס של עולם האומנות, שחופר ומחפש חפצים אבודים. זה בהחלט נשמע כמו סיפור שיצא הישר מהוליווד, או אולי תסריט של ממפורד זוכה האמי. ואכן, כשגגוזיאן נשאל על יצירת העבודות האלה ב-1982, הוא אמר כי בעיניו התרחיש הזה מאוד לא סביר. חששותיו של גגוזיאן זכו לחיזוק בקרב עוצרים שכתבו בהרחבה על עבודתו של בסקיה, ואלה הגיבו בדממה מוחלטת על התערוכה של מוזיאון אורלנדו, הנקראת אוסף וניס של תדאוס ממפורד הבן. דה גרופט, מנהל המוזיאון, הגיב בזעף על הספקנות הזאת. גם המוניטין שלי מונחים על כף המוזניים, אמר בריאיון, ואין לי שום ספק שאלה עבודות של בסקיה. מלבד עינו המיומנת, יש לו דוקטורט בתולדות האומנות מאוניברסיטת המדינה של פלורידה. הוא ציטט שורת דוחות שהוזמנו על ידי בעליהן הנוכחיים של היצירות. אלה כוללים חקירה פורנזית שערך ב-2017 מומחה כתב היד ג'יימס בלנקו, שזיהה את החתימות המופיעות ברבים הציורים כחתימותיו של בסקיה. ניתוח מ-2017 של ג'ורדנה מור סג'אזה, פרופסור לאומנות מאוניברסיטת מרילנד, ומחבר את הספר לקרוא את בסקיה, Reading Basquiat, Exploring Ambivalence in American Art, שבו ייחסה גם היא את הציורים לאומן, והצהרות חתומות מ-2018 עד 2019, מאת האוצר המנוח דיאגו קורטז, תומך מוקדם של בסקיה וחבר מייסד של ועדת האימות, של איזמונו, שפורקה מאז, ולפיהן כל הציורים הם יצירות מקוריות שלו. לנוכח המוניטין של קורטז בקרב היסטוריונים, אישוריו לובו בצילומים שהראו את האוצר במהלך החתימה. אבל ההוכחה החשובה ביותר מבחינתו של דה גרופט הייתה שיר קצר שכתב ממפורד ב-1982, המנציח את יצירת העבודות ואת הפגישה שהתקיימה, לדברי בעלי היצירות, בין בסקיה, אז אומן בנסיקה, לממפורד, אז אחד התסריטאים השחורים היחידים שעבדו ברשת טלוויזיה, ומי שזכה להצלחה כמפיק ותסריטאי בסדרה הנודעת מש. נראה כי שורות מהשיר מתייחסות הן לעבודתו של ממפורד בשנות ה-70 כקולו של דוקטור טד ברחוב סומסום, הן לתסריט שלו לפרק הסיום של מש, הן ל-25 ציורים מביאים עושר, והן לתחושתם המשותפת של שני הגברים, כי כבר אינם אאוטסיידרים, מקורבים בתעשייה מקבלים כתרי זהב, אנחנו מצלמים, אנחנו כותבים, אנחנו מצלמים, אנחנו מציירים. הסברה היא שהשיר נכתב והודפס על ידי ממפורד, ולאחר מכן נחתם על ידי בסקיה בראשי תיבות בסטיק שמן, וקיבל אישור מקוריות מבלנקו. השיר לא נכלל בתחולה של יחידת היחסון של ממפורד לדברי מנג'ין, אלא נמסר לו על ידי ממפורד ב-2012. לאחר רכישת הציורים, אמר מנג'ין, יתרו הוא ופורס את התסריטאי, וזה סיפר להם בארוחת צהריים כיצד קנה את העבודות ב-1982 כהשקעה בהמלצת חבר. השיר הוא כמעט כמו קבלה. הוא מתייחס ליצירות, הוא מתייחס לכתובות ביצירות, הוא מתייחס לזמן, אמר דה גרופט. אין לי שום ספק. לפי מוזיאון ברוקלין, עד מותו ב-1988 ממנת יתר, יצר בסקיה כ-2,100 עבודות ככל הנראה, מרישומים קטנים ועד דלת מקרר מצוירת. האם לוחות הקרטון האלה היו יכולים להיות ביניהן? קשה לעלות על הדעת שגגוזיאן, שגר הקומה אחת מעל בסקיה, ועקב מקרוב אחר עבודתו בסטודיו, או שג'ון סיד, האסיסטנט של בסקיה בסטודיו, שהוא עסק על ידי הגלריה ושימש גם כנהג שלו, לא שמו לב ליצירתם ולמחירתם של 25 ציורים מפורטים על קנבס. מנגד, את הציורים שציורו על קרטון ניתן היה להסתיר בקלות רבה יותר. סיד כבר כתב שהסיע את בסקיה לרופא שקיבל תשלום על שירותיו בציורים, וכפי שציינה פיבי הובן בביוגרפיה שלה מ-1998, בסקיה, כל אחד היה בעל גישה נכונה, וכמות הכסף הנכונה יכול היה לרכוש משהו מהצייר, שנזקה כל הזמן לכסף כדי לממן את התמכרויותיו השונות. גגוזיאן עצמו הודה בפני הובן ששיטות ההתחשבנות שלו עם בסקיה היו לא מסורתיות בעליל. זו הייתה הדרך שבה הוא בחר לקבל תשלום, במזומן, בסחר חליפין או בבגדים, או כפי שהיה אומר, טוב, תקנה לחברה שלי טיול לפריז. לא רק המוניטין המקצועיים של בכירים בעולם האומנות נשענים כעת על שאלת הרקע האמיתי של הציורים האלה, הערך של עבודותיו של בסקיה זינק. ב-2017 נמכר אחד מציוריו בסות'ביז ב-$110.5 מיליון, מחיר C ליצירת אומנות אמריקאית בבית המחירות הפומביות. אם 25 הציורים שנרכשו ממנפורד יאומתו כיצירות מקוריות של בסקיה, חברת פטנאם להערכת אומנות ועתיקות מעריכה את שוויים הכולל בקרוב ל-$100 מיליון. בסיפור הבלשי הזה לא ניתן לחלץ קביעה רשמית מטעם עזבון בסקיה. ועדת האימות שלו נסגרה ב-2012 בעקבות תביעה על יצירות שהוערכו בתחילה כמזויפות. במסגרת הליכים דומים שגזלו זמן וממון רב, סגר גם עזבון אנדי וורהול, ועדת אימות משלו באותה שנה. אך ללא אישור כזה של העיזבון או של מקור מבוסס, בתי מחירות פומביות גדולים וסוחרי אומנות רציניים אינם ססים לטפל בעבודות כאלה. וכך, למרות שהוצאו במחירות שקטות בשוק האומנות המשני במשך כמה שנים, היצירות האלה עדיין לא מצאו קונים לפי הבעלים. התערוכה של מוזיאון אורלנדו יכולה לסייע להפיג את החששות בשוק ולהקנות לעבודות ניחוח חדש של לגיטימציה מוסדית. בסות'ביז סרבו להגיב על האותנטיות של הציורים. כמה אנשי מקצוע בעולם האומנות היססו אף הם לפסוק בסוגיה, הם הזכירו את ניסיון העבר של ועדת האימות של העיזבון ואת חששם כי מעורבות פומבית שלהם עלולה לסבך אותם בתביעה מול בעליהם הנוכחיים של הציורים. אחד מהסוחרים שעבד באופן אישי עם בסקיה וראה תצלומים של הציורים במוזיאון אורלנדו אמר, לאופן שבו בסקיה ממקם אלמנטים בקומפוזיציה יש היגיון פנימי והוא חסר בתמונות האלה. בנוסף לפורס ולמנג'ין, מי שמחזיק כעת בבעלות חלקית על היצירות, הוא אחד מעורכי הדין הבולטים בלוס אנג'לס, פירס אודונל, שנודע בשל תביעות מוצלחות שניהל נגד כמה מהשמות הנוצצים בעיר, מהשחקן ברד פיט, מטעם גרושתו אנג'לינה ג'ולי, ועד לבעלים לשעבר של הלוס אנג'לס קליפרס, דונלד סטרלינג. אודונל אמר לניו יורק טיימס שרכש חלק מהציורים לאחר שפורס קרא על מאמצי האימות שעשה לציור שנוי במחלוקת של ג'קסון פולוק, וביקש את סיועו בעבודות של בסקיה. הסיקור החדשותי של אותו מאבק משפטי על הציור של פולוק הוא שהוביל גם את דה גרופט ממוזיאון אורלנדו ליצור קשר עם אודונל, ולאחר מכן להציע להציג את הציורים של בסקיה. אם הכסף הוא מה שדוחף את פורס ומנג'ין, ואם את דה גרופט מניעה התקווה לתערוכה שוברת קופות, נראה שהמניע של אודונל הוא הדרמה המשפטית כביכול של הסיפור הזה. התייחסתי לציורים האלה כאל לקוח, הסביר עורך הדין. אני מאמין שאוכל לנצח בתיק הזה 9.5 מבין 10 פעמים עם חבר מושבעים. אני לא מתרברב, אני רק אומר שהראיות משכנעות. הוא ציטט את הדוחות השונים שנכתבו על הציורים, וכמו דה גרופט, את השיר שנכתב בידי ממפורד ונחתם בידי בסקיה, ומהווה הוכחה ניצחת. השיר הזה חושף כל כך הרבה, וראשי התיבות של בסקיה מופיעים עליו, הוא המשיך. הוא אוטוביוגרפי ואי אפשר להמציא דברים כאלה, פשוט אי אפשר. אלא שלפעמים אפשר. כבר ב-1994 הופצו בשוק עבודות יפהפיות של בסקיה בליווי אישורי מקוריות מזויפים, אך הוכרזו מאוחר יותר כזיופים מוצלחים ביותר. ורק ביולי שעבר נעצר בניו יורק אדם, שלטענת ה-FBI ניסה למכור יצירות אמנות בטענת השווא, כי הן שיתופי פעולה בין בסקיה לקית' הרינג, גם הן בצירוף אישורי מקוריות מזויפים. לאודונל לא הייתה סבלנות להשוואות כאלה. זו צריכה להיות קנוניה בסדר הגודל של ההסתערות על הקפיטול, כדי שהדברים האלה לא יהיו אותנטיים, הוא אמר בלאג, והוסיף שזה פשוט לא הגיוני. זייפן, שרוצה לעשות מכה גדולה על בסקיה, יצייר בסקיה יוצא דופן אחד, או אולי שניים או שלושה, כולם גדולים על בד. הוא לא ייקח סתם קרטון מהסופר או מחנות אלכוהול וייצור 25 ציורים. ומה עם משפחתו של ממפורד ששמע על תערוכת אוסף וניס של תדאוס ממפורד הבן במוזיאון רק בזכות שאלותינו? זה מוזר מאוד, אמר ג'פרי ממפורד, אחיו הצעיר של תד, מלחין קלאסי, זוכה מלגת גוגנהיים ומרצה למוזיקה במכללה הקהילתית של מחוז לוריין ליד קליבלנד. לא רק שתד מעולם לא הזכיר בפניו את רכישת הציורים האלה, הוא היה אדם שלא הרבה ללכת לגלריות אומנות, ולעיתים קרובות חש מאוים מהמחשבה ללכת אליהן, כי הוא הרגיש שהוא חייב להיות בעל תואר באומנות כדי להעריך את העבודות. יתרה מכך, אם טד היה רוצה לדבר על אומן חדש ומבטיח, הוא היה יכול לדבר עם אשתו של ג'פרי, דונה קולמן, ציירת מנוסה שגרה בניו יורק בתקופה שבה החל בסקיה לעשות לעצמו שם. קולמן הייתה מסתובבת במרכז מנהטן ב-1978, והייתי רואה את חתימת הגרפיטי הטריה שלו, סמו, על הקיר מהיום הקודם. קולמן, שעזרה להסדיר את עזבונו של טד עם אותו ב-2018, אמרה כי אינה מתקשה להאמין שהוא פשוט הפסיק לשלם על יחידת היחסון שלו, כי לא היה לו אכפת מהעבודות האלה, או שהוא לא הכיר בערכן, או שאולי נודע לו שהן לא אמיתיות. השנים האחרונות שקדמו למותו היו קשות מאוד, היא אמרה. הקריירה שלו בטלוויזיה גבעה, הוא היה בדיכאון חמור ובריאותו הייתה לקויה, והוא פשוט הרפה מהרבה דברים. אבל אם ב-2012 כבר לא היה לו אכפת מהציורים, מדוע יחזיק בשיר על אותו אומן במשך כל השנים? זה באמת נראה מוזר, נכון? הררה קולמן. אחד הרמזים לאותנטיות של הציורים עשוי להימצא בקרטון שעליו משך בסקיה לכאורה את שכבות הצבע, העיפרון וסטיק השמן שלו. מנג'ין אמר שהוא התייעץ עם כמה מומחי נייר כדי לאשר את גילו, אך נאמר לו שאי אפשר להבחין בין הרכב הקרטון משנות ה-80 לזה של השנים האחרונות. אף אחד לא ידע להשיב על כך, הסביר מנג'ין. קרטון זה קרטון. עם זאת, אם הופכים את אחת העבודות, מגלים שהיא צוירה על גבו של ארגז משלוחים הכולל חותמת חברה הנראית בבירור. ישר את החלק העליון של תווית המשלוח של פדקס לכאן. לדברי לינדון לידר, מומחה מותגים עצמאי שאימו התייעץ הטיימס, ושראה התמונה של הקרטון, הגופן שבתווית לא שימש את חברת פדרל אקספרס לפני 1994. ומי כמוהו יודע. זו הייתה השנה שבה הוא עצמו עיצב מחדש את לוגו החברה ואת הגופנים שלה, כשעבד כמנהל עיצוב בכיר במשרד הפרסום לנדור אסושייטס. נראה שזה יוניברס שמן דחוס 67, אמר לידר על הגופן הסגול הייחודי של התווית, והם לא השתמשו ביוניברס באותה תקופה, ב-1982. כך שפיסת הקרטון הייתה יכולה להיות מופקת רק 12 שנים לאחר שבסקיה צייר עליה כביכול, ו-6 שנים לאחר מותו. לדברי מקור המקורב למוזיאון אורלנדו, שביקש לשמור על עילום שמו משום שלא הורשה לחשוף את הדיונים הפנימיים, צוות העוצרים של המוזיאון הביע באוזני דה גרופט את דאגתו מכך שהטקסט של פדקס נראה מאוחר יותר מ-1982. התערוכה הזו הדליקה אצלם נורות אדומות, אמר המקור, אך המנהל ביטל את חששותיהם. כשנשאל השבוע על תגובת הצוות שלו, התעקש דה גרופט. הקרטון אמיתי. אני מאמין בכל ליבי שמדובר ביצירות אותנטיות של בסקיה. נפצר ממני לענות על השאלה על פדקס. יש שם משהו מוזר. אבל הוא אמר שראיות שסיפקו בעלי היצירות, מהשיר החתום על ידי בסקיה ועד לדוח של קורטז, אמינות. ואולם, כפי שטען עורך הדין אודונול עצמו במאמר בקטלוג של תערוכת בסקיה באורלנדו, תגלית קטנה אחת יכולה לערער טענה הנראית מוצקה לחלוטין. בארבעת העשורים שלי בשוחות זכיתי והפסדתי בתביעות על סמך ראייה אחת בלבד. המפתח לזכייה, הוא מסכם, הוא מציאת מסמך אקדח מהשן, הקבור בין מיליוני דפים. אם זה נשמע כמו פרי מייסון, זה אכן כך. כשנשאל השבוע עם הקרטון שעליו החותמת של פדקס הוא האקדח המאשן האמיתי, אודונול לא איבד את קורוכו. אם יש ספק לגבי ציור אחד, זה לא מטיל ספק בכל שאר הציורים. על שאלת הטיפוגרפיה אמר כי היא נושא לוויכוח של מומחים, שנראה שהוא כמעט מתענג עליו ובטוח שינצח בו. אם אציג את כל הראיות האלה לחבר מושבעים, כולל הסיפור הזה על פדקס, אין לי ספק מה יקרה. תרגום מרב שמבן. אינדיאנה ג'ונס והציור המסתורי. כתבתו של ברט סוקול, ניו יורק טיימס. הקריינית, יפעת ניב ברק. הוקלט על ידי הספרייה המרכזית לעברים ולבעלי לקויות קריאה. עריכה טכנית, אלעד לוין.